התורה אומרת במכת הברד, והפשתה והשעורה נוקטה. הפשתים והשעורים נשברו מאבני הברד, כי השעורה אביב והפשתה גבעול הם דברים שצומחים מוקדם, אז הם כבר עמדו בגבעולים שלהם, אז הם נשברו מהברד. והחיטה והכוסמת לא נוקו כי אפילות הן. החיטה והכוסמת לא נשברו בברד. למה? כי אפילות הן. מה זה אפילות? אומר רש"י שהם צומחים מאוחר, אז הם עוד היו רכים. אז דבר קשה כשאתה דופק עליו אז הוא נשבר, דבר רך כשאתה דופק עליו הוא מתכופף, הוא לא נשבר. אז לכן החיטה והשעורה, הפשתה והשעורה נשברו, והחיטה והכוסמת התכופפו, לא נשברו. זה כלל בחיים, לדעת להתכופף אז לא נשברים כל כך, אבל זה נושא לחוד, לא כרגע. החיטה והכוסמת לא נוקחו כי אפילות הן, זה פירוש אחד ברש"י. אחד אומר רש"י, ויש מרבותינו חולקים על זאת, והם מפרשים אפילות פלאי פלאות נעשו להם שהם לא נשברו בברד. וכאן יש להעיר שתי הערות. א', למה יש מרבותינו חולקים על זאת? המילה אפילות בש"ס מופיעה כמה פעמים, כאן בתנ"ך מופיעה פעם אחת, אבל בש"ס זה מופיע כמה פעמים, ותמיד במובן הזה של דבר מאוחר, זרעים מאוחרים לעומת זרעים מוקדמים. יש ביקורים ויש זרעים שמבקרים ויש זרעים אפילים. זה מופיע בש"ס כמה פעמים, אז למה יש מרבותינו חולקים על זאת? הם לא ידעו עברית חס ושלום. הם ידעו עברית, אז למה הם חולקים על זאת? ושנית, אם אפילו הם מוצאים את המילה, והרי זה דבר הגיוני מה שהשיטה הראשונה מסבירה, שבאמת ככה טבע, שדבר קשה נשבר כשמקים עליו, ודבר רך מתכופף כשמקים עליו. הגמרא בעצמה אומרת את זה לגבי דברים אחרים. אז מה היה קשה להם בפירוש הראשון? ושנית, אם אפילו הם דורשים מלשון פלאות, אז למה פלאי פלאות? למה לא אמרו פלאות נעשו להם? למה אמרו פלאי פלאות? שמעתי מהבן שלי שבאמת התשובה של רש"י שזה לא נשבר בגלל שזה דבר רך, היא לא מספיקה לגמרי, מפני שהרי היה שם לא רק ברד, היה גם אש, ואש מתלקחת בתוך הברד, אז אש יכולה לשרוף דבר רך. אבל עדיין, רש"י לא מדבר על השבירה, רש"י לא הזכיר כאן בכלל את עניין האש, אלא על השבירה. ואם באמת, אז שוב, עדיין נשארת השאלה של למה זה נקרא פלאי פלאות. למה לא מספיק לומר, הפלאות נעשו להם, למה פלאי פלאות? אז לעניות דעתי, מה שהיה דעת היש מרבותינו בנקודה אחרת. כל הניסים שבמצרים, בשביל מה הם נעשו? בשביל להוכיח שהטבע לא שולט את העולם, שהקדוש ברוך הוא מנווט את העולם לפי רצונו. כשהוא רוצה, הוא נותן לעולם להתנהג עם חוקי טבע. בששת ימי בראשית קבע הטבע לעולם, איך העולם יתנהג בדרך כלל. אבל כשהוא רוצה, הוא מנווט את הדברים אחרת. אומר ימינה פנה, אז הכל פונה ימינה. לא הולך בדרך הישרה. המפקד אומר ימינה פנה, הכל פונים. כל המכות של מצרים באו להראות שאין טבע בעולם, שיש שליט שמסדר את העולם איך שהוא רוצה, כשהוא רוצה עושה מדם מים, ממים דם, מה שהוא רוצה. יהודי ומצרי שותים מאותו כוס, והיהודי שותה מים והמצרי שותה דם, אז הכל בא להראות שאין טבע. אז אם כן, התורה לא תשתמש בזה שהן אפילות, אמנם אפילות זה מאוחרות, וגם יש מרבותינו מסכים שאפילות זה מאוחרות, אבל זה לא סיבה. התורה אומרת שזה סיבה למה זה לא נשבר, זה לא סיבה, כי זה סיבה טבעית, והרי המכות הן נגד הטבע. איך הייתה מכת ברד? רגע אחד היה אור שמש, השמש הגיעה עד הקו שמשה רבנו סימן, הרי חז"ל אומרים שמשה סימן חריץ בקיר, כשמחר תגיע השמש לקו הזה, אז בדיוק תהיה מכת ברד. אז השמש זורחת, רואים שהצל מגיע עד החריץ הזה, ואז בדיוק פתאום השמיים מכוסים עננים, יורד ברד כבד. ואין כזה, זה לא שהחזאי אומר עוד מעט יהיה ברד, צפוי ברד, התעננות כבדה. אין שום התאמנות כבדה ושום דבר, פתאום מתחיל לרד ברד ואש, ואש מתלקחת בתוך הברד, שזה נגד הטבע, שמים ואש עושים שלום ביניהם, לא המים מחבים את האש ולא האש מרתיחה את המים, הרי אש הייתה ממיסה את הברד, אז האש גם לא ממיסה את הברד, וברד שלא היה כמוהו בארץ מצרים, הכל להראות שאין טבע, כמו שאר כל תשע המכות, להראות שאין טבע, שלא תתלה את הדברים בסיבות טבעיות. אז אם כן, איזה תשובה זאת שבגלל שהן אפילות הן לא נשברו? זה לא תשובה, התורה לא נתנה כאן סיבה. כתוב בתהילים על המכות של מצרים, ויח בברד גפנם ושקמותם בחנמל. הרי כתוב בתורה שאת כל עץ השדה שיבר הברד, אז אומר פסוק בתהילים בתור דוגמה כנראה שאת הגפן שיבר הברד, ויח בברד גפנם ושקמותם, את עץ השקמה מי שיבר חנמל. חנמל פרשו מפרשים שזה היה הרבה, כי גם בהרבה כתוב שהוא אכל את כל מה שנותר. אז למה הפסוק מייחס את הגפן אל הברד ואת השקמה אל החנמל, אל הערבה, למה לא להפך? אז הפשט יכול כך, גפן מפורש ביחזקאל שזה העץ הכי רך מכל העצים, אז הוא היה יכול להתכופף בברד. בכל זאת אומר הפסוק שאפילו הגפן נשברה בברד, היא לא התכופפה, הברד עיקה אותה והיא לא התכופפה. ואילו שקמה מפורש בישעיה שזה עץ חזק, קשה, המקביל לארץ בערים זה שקמה בשפלה, מצרים כידוע ארץ שפלה, לא ארץ ערים, אז ערזים אין להם, אבל שקמים יש להם, אז אפילו השקמה שהיא קשה הרבה, שהוא דבר רך וחלש, הצליח לשבור אותו. אז הכל בא להראות את ההפך של הטבע, שהברד הצליח לשבור אפילו את הגפן, והרבה הצליח לשבור אפילו את השקמה. אז אם כן, זה לא תשובה מה החיטים והכוסמים הם מאוחרים, זה לא סיבה שהברד לא ישבור אותם. זה מה שהיה קשה לייש ברבותינו, בהם תרצו על זה, הם מסכימים שהפירוש שהם מאוחרים ושלכן בדרך הטבע הם לא נשברים, אלא שזה גוף הוא הפלא בתוך פלא, שכל מכת הברד היא פלא, היא הולכת נגד הטבע, ולאלה נעשה פלא בתוך פלא שהם כן התנהגו על פי הטבע, שמפני שהם מאוחרים לא יישברו. אז זה מה שהם קיבלו פלאי פלאות, שזה גוף הוא שהשם ישאיר אותם על דרך הטבע ולא התנהג איתם על דרך הנס, זה הפלא בתוך פלא, כי כל הברד פלא והחיטה והכוסמת הם היעדר הפלא, הם הפלא בתוך פלא, זה כוונת היש מרבותינו כמדומני. הרמב"ן אומר בסיכום הפרשה של כל המכות במצרים, בסוף פרשת בו, שמן הניסים הגדולים, הניסים של מצרים, ניסים גלויים אחרים, אדם לומד על, שכל מעשינו ומקרינו אין בהם טבע ולא מנהגו של עולם כלל. כי ככה אדם חושב, טוב, במצרים היו מכות, אבל ככה ביום רגיל הדברים פועלים באופן טבעי. אומר הרמב"ן, לא, תדע לך זה לא כך, אין טבע בעולם, אלא זה דבר השם שפועל בעולם. מים לא רותחים מפני שהם עומדים על הגז, הם רותחים כי השם רוצה שירצחו. אלא מה, אז למה אני שם אותם על הגז? כי השם קבע חוק שבדרך כלל מים ירצחו כשעומדים על הגז, והם יקפאו כשעומדים במקרר, במקפיא, אז הם יקפאו. אבל זה לא מפני שהמקפיא הוא סיבה והגז הוא סיבה, אלא זה סימן, למדנים הרי יודעים את החילוק בין סימן לסיבה. זה סימן, אתה רוצה לדעת איפה המים יקפאו, אז אני אומר לך, תשים אותם במקפיא, אז מסתום הם יקפאו. אין הרי היום סיבה מיוחדת שהשם יעשה נס, אז מסתום במקפיא הם יקפאו, אלא אם יהיה הפסקת חשמל או קלקול במקרר, זה משהו לחוד. אבל נס מסתום לא יהיה, אז המים יקפאו במקפיא. ולהפך, אם אתה רוצה מים חמים, תשים אותם על הגז, אז בעזרת השם יהיו מים חמים. אבל לא שהגז הוא סיבה ולא המקפיא הוא סיבה, דבר השם הוא סיבה, שהשם ייסד, כשייסד את העולם, ייסד שבדרך כלל על האש המים יתחממו, ובדרך כלל על הקרח הם יתקררו, אבל זאת לא סיבה, אלא זה סימן בלבד. אז זה זה אומר הרמב״ן, זה מה שהניסים של מצרים חייבים ללמד אותנו, שכל מעשינו, הרמב״ן משתמש כאן בלשון חריפה מאוד, שאין לאדם חלק בתורת משה, אלא אם הוא מבין שכל מעשינו ומקרינו אין בהם טבע ולא מנהגו של עולם כלל, וממילא המצוות מצליחות את האדם בעולם והעבירות מכשילות את האדם בעולם, כי בדרך הטבע אין סיבה שמישהו שומר שבת יהיה יותר מצליח בעולם ממי שמחלל שבת. אם היינו מסתכלים מצד הטבע, להפך, אולי אדם טוען שאם הוא פותח את החנות גם בשבת מרוויח יותר, אם בית חרושת עובד בשבת ירוויח יותר. אבל הרמב"ן אומר, תדע לך שזה לא כך, אם אתה רואה שזה ככה זה מסיבות אחרות, אבל לא מפני שפתיחת החנות מועילה לך. השם גזר שפלוני יהיה עשיר. החפץ חיים פעם דיבר על זה, על אלה שפותחים חנות בשבת. שואל יהודי, למה אתה פותח בשבת? אז אני אומר, מה לעשות, המצב שהפרנס הוא קשה, אני צריך לפתוח בשבת. זה אומר משל, אדם היה מוכר יין והיה אליו חברו שאומרו, איך הפרנות? חלש. זאת אומרת, אתה טיפש, יש לך ברז אחד בחבית, אז אתה מרוויח כך וכך, תעשה יותר ברזים, תרוויח יותר. אז השני עונה לו, אתה טיפש, יותר ברזים, אז היין יוצא יותר מהר, אבל יותר יין לא יהיה בחבית. מה שיש, יש. ככה הקדוש ברוך הוא גזר לך כמה פרנסה תקבל במשך השנה, מזונותיו של אדם כתובים לו בראש השנה. אם תפתח את החנות שישה ימים בשבוע או שבעה ימים בשבוע, יותר פרנסה לא יהיה מזה. אתה עושה עוד ברז, יצא מאוד ברז, אבל יותר פרנסה לא יהיה על ידי זה. מה שהשם קצב לך בראש השנה, זה מה שיהיה, ולא יותר. אז זה מפני שצריך להבין שההשתדלות הטבעית היא רק תנאי, היא לא סיבה. היא לא מוסיפה שום דבר, אלא השם גזר שתהיה השתדלות טבעית, וזה בגלל חטא אדם הראשון, שבזיעת אפיך תאכל לחם, לולי זאת היה לך לחם בלי זיעת אפיך. מפני שאדם חטא, בזיעת אפיך תאכל לחם. אבל ההשתדלות היא שקר, והגזירה היא האמת, כך הרמב"ן אומר. לא שם, במקום אחר, שההשתדלות היא בעצם שקר, לא היא נותנת לנו משהו. למה בכל זאת השם ברא את חוקי טבע? למה שלא ילך הכל בניסים? אז נראה יותר את יד השם. אז יש ודאי סיבות אחרות, אבל שתי סיבות פשוטות שהשכל שלי יכול להבין. סיבה אחת, שאם היינו תמיד רואים את יד השם, לא היה מקום לבחירה. אם היינו רואים שכל מי שאוכל כשר הוא בריא, וכל מי שאוכל טריפות הוא מת על המקום, אז אף אחד לא היה אוכל טריפות, כמו ששום אדם בריא בנפשו לא אוכל רעל. אבל זה לא היה מנה שהוא מפחד מהשם, אלא מנה שהוא מפחד ממלאך המוות לעבוד. אז לא היה כאן יראת שמיים, לא היה מקום לשכר על המצוות ולא היה מקום לעונש על העבירות, היינו נהיים רובוטים שמתוכנתים לפעול כך ולא משהו אחר. זה הדבר אחד. וחוץ מזה, מלבד הטעם הרוחני, יש גם טעם גשמי פשוט מאוד. היה מאוד לא נוח אם היינו צריכים נס בשביל להרתיח את המים. למה? כי אם הייתי רוצה היום לשתות מים חמים, למשל, אז לא הייתי יודע אם נשים אותם היום על הגז או על המקרר, או אולי על השולחן, אינני יודע איפה ירתחו היום. אז אני, בכלל אני לא יודע אם היום כדאי לשתות מים, אולי היום יותר בריא לשתות נפט, אם הולכים לא לפי חוקי טבע, מי אמר שצריך לשתות מים, אולי צריך לשתות נפט? אז מה יצא לשאול את הנביא? איפה הנביא גר לסתום? בבני ברק, איפה יכול לגור? אז אני לא יודע איך להגיע, אם בקו 400 או בקו אחר, אולי דווקא נרכב על מצטה לבני ברק, איך אני יודע איך מגיעים היום לבני ברק? אז אם כן, זה היה מאוד לא נוח אם העולם היה מתנהג תמיד בניסים. אז לכן, השם ברד, טוב, אני לא אגיד שהנביא צריך לגור בבני ברק, נסתום נביאים בירושלים, סתם נביאים היו בירושלים, כתב בחז"ל, אז לנו יהיה עוד נוח יחסית. אבל גם עד הרחוב השני אני לא יודע איך להגיע. אם לעלות במדרגות כאן, או אולי לרכב על מטאטא, צריך לדעת. אז בגופו יצטרך לשאול את הנביא. אז לכן זה נוח מאוד בשבילנו שהשם ברא עולם שמתנהג על פי חוקי טבע, ושאתה יכול לדעת שבדרך כלל מגיעים לבני ברק עם אוטובוס, ושבדרך כלל מרתיחים את המים על הגז, אלא אם יש שביתה, אז אי אפשר להגיע לבני ברק עם אוטובוס. אבל אתה יודע שבדרך כלל עולם כמנהגו נהג, זה נוחיות גדולה לנו, אבל לא שזה באמת סיבה, זה סימן ולא סיבה. פותח את ידיך ומשביע לכל חי רצון. יש כמה פירושים מה זה רצון, אבל אחד הפירושים את רצונו של הקדוש ברוך הוא, כי באמת מה שיש לך אוכל זה לא בגלל שאתה בכוחך ועוצם ידך עשית, אלא מנה שרצון השם לתת לך אוכל, רצון השם שתסבע. למה לחם משביע? למה אתה יכול לחיות מלחם? אז על כל מוצא פי השם יחיה האדם, ומוצא פי השם היה, והנה נתתי לכם את כל עשב זורע הזרע, אז ויהי כן, מה פרש ויהי כן? שמאותו רגע נהיה האוכל מזין, לפני אותו רגע האוכל לא היה מזין, גם אם היו אוכלים כל מעדני עולם זה לא היה מזין אותם, ברגע שהשם אומר, הנה נתתי לכם את כל עשב זורע הזרע, מאותו רגע האוכל נהיה מזין, אז על כל מוצא פי השם יחיה האדם, כי דבר השם הוא זה שמקבל. קיים אותך, ולא האוכל הוא סיבה שתחיה. התורה אומרת על התפילין, והיה לך לאות על ידך וזיכרון בין עיניך למען תהיה תורת השם בפיך. התפילין אתה צריך להניח כדי ללמוד תורה, כי ביד חזקה הוציאך השם ממצרים. התפילין הם עדות על יציאת מצרים. מה הקשר בין שני חלקי הפסוק? קודם התורה אומרת שהתפילין אתה צריך להניח כדי ללמוד תורה, ואיזה קמאה שהריבונו שם נתן לנו בשביל ללמוד תורה, וברגע הבא התורה אומרת שהתפילין הם בשביל להזכיר לנו את יציאת מצרים. איך מתקשר אחד עם השני? אני חושב שלפי דברי הרמב"ן הדברים מובנים מאוד. התורה רוצה שתעסוק בתורה, אבל באדם יטען למה שלמד תורה יותר טוב שיעסוק ביישוב העולם, שיעסוק במסחר, יעסוק בחקלאות, יעסוק בפרנסה, בתעשייה, למה שיעסוק בתורה? הרי בדרך הטבע התעשייה עוזרת, המסחר עוזר, החקלאות עוזר, אבל התורה בדרך הטבע לא עוזר כלום. אומרת התורה תזכור את יציאת מצרים, שתדע שאין טבע, שלא הטבע פועל בעולם, שרצון השם פועל בעולם, אז תבין שבתורה תשיג יותר מאשר על ידי מסחר ותעשייה וחקלאות. מגזירת אדם הראשון צריך גם חקלאות, אני לא אומר שלא צריך חקלאות, צריך גם חקלאות, אבל מה שבאמת עוזר זה התורה והמצוות. הנה בשנת השמיטה אומרת התורה, אם אתה שומע שמיטה אז בשנה השישית יהיה עיגול כפול. אז יש שניסו להסביר שהשמיטה בדרך טבעית עוזרת, שאחרי שהארץ נחה אז יש יותר יבול, אבל אז היה צריך להיות במוצאי שביעית יותר יבול, והתורה אומרת להפך שבערב שביעית יהיה יותר יבול, אז זה לא הסיבה הטבעית, אלא מפני שאם אתה שומר שמיטה אתה עושה רצון השם, אז השם עושה מה שדרוש לך, נותן לך בשנה השישית ברכה, ואם לא אז לא. אז אם זוכרים את יציאת מצרים אפשר לעסוק בתורה, אפשר להשיג על ידי תפילה, בתפילה משיגים הרבה מאוד, נדבקים בקדוש ברוך הוא, הדבקות הרגשית בקדוש ברוך הוא בתפילה, זה תפילה עוזרת להשיג. למה תפילה עוזרת להשיג? אנחנו עוברים בהקדמות, האשכנזים אומרים בהקדמות, צבי וחמיד ורגיג בילאום בלעותה, הקדוש ברוך הוא רצה וחמד והתאווה שיעסקו בתורה, אצלותה בכן מקבל ומהן יבאותה, לכן הוא מקבל את התפילה ומועילה הבקשה כדי שיעסקו בתורה, כי עיקר התכלית התורה, בשביל התורה גם התפילה מועילה, אבל עיקר התכלית זה לימוד התורה, ובזה אתה משיג את העיקר. שאלתי פעם את הרב זכרונו לברכה על חייל המבא, על החזון איש, מספרים הרבה מואפסים, אחד ראיתי בעיניי, אבל מספרים הרבה מואפסים אחרים על חולים שידע מה הם צריכים, גם אם הרופאים לא ידעו, היה אומר כן לנתח, לא לנתח, איך לנתח, הוא לא גמר אוניברסיטה. מספרים הרבה דברים, אפילו דברים מעבר לחוכמת הרפואה. אז שאלתי פעם את הרב אם חייבים להאמין על כל המפסים האלה ש... שמספרים על החזון איש. למרות שאחד ראיתי במו עיניי, אף הפכן שאלתי את הרב. רב אמר כן, להאמין, להאמין. שאלתי את הרב בנוגע לאיש אחר, שגם עליו סיפרו מפסים דמים, האם גם להאמין עליו, אם כי אני יודע אצלו שהמפס לא הצליח, אבל בכל זאת, אולי במקרה האחד לא הצליח, אבל במקרים אחרים כן הצליח. שאלתי את הרב אם להאמין עליו, אמר לי לא. שאלתי את הרב מה ההבדל? מה החזון איש? היה לו תורה? עם תורה קל לעשות מפסים, השני לא היה תלמיד חכם גדול, לא קל לעשות מפסים. התורה היא העיקר, ובתורה אתה יכול להשיג הכל. הפסוק אומר, מה אנוש כי תזכרנו, תראה שמך מעשה אצבעותיך, השמיים כל כך עצומים, חלל העולם נלמד, נמדד היום במיליארד שנות אור, אז מה בן אדם, כל כדור הארץ הוא פחות מגרגיר אבק, אז מה כבר בן אדם לעומת כל היקום העצום, זה עין ואפס. ואת חסרי הוא מעט מאלוקים, חסר לך רק מעט מאלוקים, חסר לי מעט מאלוקים, כשבוך הוא מלוך על הארץ כבדו, ואני אלוואי 400, לא יודע אפילו, כשבוך הוא חי לעד וקיים לנצח, אני אלוואי 120 שנה, כשבוך הוא כל יכול, אני כל מאמץ קטן מעייף אותי, אז איפה ואת חסרי הוא מעט מאלוקים, הבדלים בלי סוף מאלוקים, איך אני יכול לומר על בן אדם ואת חסרי הוא מעט מאלוקים? הלאה, תמשילנו במעשה ידיך, כל שטה תחת רגליו, כל הבריאה מתחת רגלי האדם. ככה, אם אני יוצא ביום חם, כואב לי הראש, אני יוצא ביום קר, כואב לי הגרון. אם אעבור כביש באור אדום, רחנו אצלנו מה שיכול להיות. אז איפה תמשילנו במעשה ידיך, הבריאה תחת רגלי? אני עלול חסו שם להיות תחת רגלי בהמה או חיה או... נהג, רחנו אצלנו. אז איפה כל שטה תחת רגליו? התירוץ שאין לכם נעמי, בדרך הטבע הבריאה שולטת על האדם, אבל האדם שולט על הבריאה ידי תורה ומצוות, אתה קובע מה יהיה בבריאה, אתה קובע אם יהיה שלום בארץ, אם יהיה פרנסה בארץ, אם... הכל אתה קובע עם התורה והמצוות, אתה הוא הסולם שמלאכי אלוקים עולים ויורדים בו, לפי התורה שלך והמצוות שלך, מלאכי אלוקים עולים ויורדים, אז אתה שולט על הבריאה, בטבע הבריאה שולטת עליך, אבל בתורה ומצוות, מצוות אתה שולט על הבריאה, לא הבריאה שולטת עליך. אין התורה מתקיימת אלא במי שממית עצמו אליה. זה לא כפשוטו כמובן, אסור לאבד את עצמו לדעת. אלא במידות טובות, על ידי שתקנה מידות טובות, התורה מתקיימת בך. במשנה הברייתא אומרת, איך פת במלח תאכל מים במשורת יש, גם זה לא בשבילנו. אם אחד אצלנו יאכל פת במלח מים במשורה, הוא מהר מאוד חסו שם יגיע לבית חולים, הוא לא יוכל ללמוד, הוא ייפול מהכוחות, או שישן בשיעורים והכל. אבל שממית את עצמו עליה בזה, שלא יעשה את עצמו לתכלית, אלא שהתורה תהיה תכלית שלו, והעצמיות תהיה אמצעי בשביל להשיג תורה. הוא לא ילמד כדי לאכול, אלא יאכל כדי ללמוד, ישן כדי ללמוד, לא ילמד כדי לישון, כי אפשר לישון גם לא בשיעור, לא צריך ללמוד בשביל זה, אלא ישן כדי ללמוד. זה בשבילנו המימית עצמו עליה, שרק התורה היא החיים שלו. כל מטרתו בכם, חז"ל אמרו שכל האומר אמן יש מי רבה בכל כוחו, אז קוראים לו גזר דינו בכל גזר דין של 70 שנה כנראה שם בחז"ל. מה זה בכל כוחו? יש שני פירושים בפוסקים ושניהם אמת לדינה, או בכל רם, לא יאמר את זה בשקט, אז הפוסקים כתבו שלא לצעוק צעקות של משוגע זה לא, אבל בכל רם לומר את זה. אבל הדבר השני, בכל כוונתו. אז מה הכוונה כל כוונתו? כי מדברי הכוונה לא רק שהוא מבין את פירוש המילים וחושב על פירוש המילים, אלא העיקר שגם כל הרצון שלו, מה השאיפה שלי בחיים? השאיפה שלי שיהיה שמו הגדול מבורך לעולם ולעולמי עולמי, אז זו שאיפתי בחיים, להכניס את הלב לתוך היה ישמי רבה מברך, יחד עם זה בכל רם גם צריך, אבל בעיקר שזה יבוא מאום כדליבה שבאמת אני אבין שזה כל התכלית בחיים, אין תכליות אחרות בחיים. התורה היא חיים. ברוך בר היה פעם באספת רבנים לחיזוק הישיבות, רב אחד התפתה שהתורה היא בשבילנו כמו אוויר לנשימה. אז רב ברוך בר אמר, לא נכון, התורה היא לא כמו אוויר לנשימה. אוויר זה איך אתם, זה בשביל לחיות. אם מישהו ימציא זריקה, איך אפשר לחיות בלי אוויר? אז נחיה בלי אוויר. התורה היא עצם החיים. הם חיינו, כי הוא חייך, ואורך ימיך כתוב. הם חיינו, אנחנו אומרים כל ערב. היא עצם החיים, היא לא אמצעי בשביל החיים. היא החיים בעצמם. זה צריך להבין שהתורה היא החיים. במה נוכל להראות שאנחנו מבינים את זה, לא להפסיק את הלימוד בשביל כל שטות. לפעמים מוכרחים להפסיק, אבל לא בשביל כל שטות להפסיק את הלימוד. אבל גם אחד הדברים שרציתי להראה, שלעניות דעתי, לא מכבדים כאן מספיק ספרי קודש בישיבה. לא מבינים שזה הדבר הכי יקר שיש בנו בעולם. אדם שם על ספר קודש כל מיני דברים. השבוע ראיתי כמובן עם מגבעת מונחת על ספר קודש. נכון שמגבעת היא דבר נורא חשוב, היא מונחת אפילו על החלק הכי נכבד שיש לאדם, על הראש שלו. ובכל זאת, על ספר קודש זה לא המקום של הגמרא, היא לא קולב. אין קולב, אפשר להניח על הספסל או על מקום אחר, אבל לא על הגמרא. או דברים אחרים שמים על ספרי קודש. זה אסור על פי הלוך. על חומש אפילו גמרא אסור לשים. אסור לשים תורה שבעל פה, על תורה שבכתב. תורה שבכתב על כל דבר אחר. ותורה שבעל פה, על תורה שבעל פה. ולא ספרים אחרים. לא לשים ספרי קודש הפוכים עם הראש כלפי מטה. אתה הרי גם הוא לא אוהב לשכב עם הראש כלפי מטה. אז למה לשים את הספר עם הראש כלפי מטה, או שהספר הפוך, או מה שבחורף באמת לא כל כך מצוי, אבל בקיץ לוקחים גמרא ומנפנפים לעשות אוויר. הגמרא היא רוחניות, אבל היא לא צריכה לשמש לעשות רוח. או לדחוף את החבר, גם משתמשים בגמרא, זה אפשר גם בחורף. זה אסור לעשות, הגמרא היא קודש. לא מתייחסים מספיק בקדושה לנתתי לספרים. זה חוסר יחס לתורה, לא מבינים מה זה תורה ומה זה חיים. אנחנו צריכים להתייחס אחר. ילד שחולם חלום. חלם בחלום שהמכונית שלו נאבדה. מתחיל לבכור, אסון גדול, המכונית נאבדה. מתעורר, ברוך השם, המכונית נמצאת במקום, הכל היה רק חלום. אז מה כאן חלום ומה כאן מציאות? החלום שהמכונית עבדה, המציאות שהמכונית ברוך השם נמצאת. זה באמת כן מציאות, הרי גם המכונית עצמה היא לא מכונית, זה גם לא מציאות, זה שוב רק חלום לעומת המציאות האמיתית, זה בשביל ילד, זה מכונית, אבל אנחנו יודעים שמכונית צריכה מנוע וצריכה נהג שיודע ונזהר וכל מה שצריך, אז המכונית של הילד היא גם בעצם חלום לעומת מציאות אמיתית יותר. אז עכשיו האם המציאות של המכונית של המבוגר היא כבר כן מציאות? גם היא לא מציאות, גם היא רק חלום. נדמה לנו שהבנזין מוליך אותה, זה לא נכון. כפי שדיברנו, רצון השם מוליך אותה, רצון השם הוא המציאות האמיתית. התורה והמצוות שלנו ימנעו בעזרת השם שיהיו תאונות מכוניות, כמובן זה לא פותר מלהיזהר מאוד בכל חוקי התנועה וכדומה, ומעבר לחוקי התנועה. גם מי שלא מקפיד על דינת מלכותה, אבל בדבר הזה דינת מלכותה עוד יותר חמור מדיני התורה. לפני שחמיר הסכנת מייסורה, צריך להיזהר מאוד בניגת מכונית. מישהו שאל אותי פעם, כאן המכונית נמצא מברשך ינו, הטוב האמיתי, בעיקר צריך להיזהר שלא יצטרך ברך ברוך דיין האמת על המכונית. אבל המכונית היא דמיון, עם כל זה, המכונית היא דמיון, לא, הדמיון שאנחנו מוכרחים להשתמש בו, כשאני רוצה להגיע לאיזה מקום אני הולך לתחנת הדמיון מספר 1 או תחנת הדמיון מספר 38, אבל בכל זאת זה דמיון, אנחנו צריכים לדעת שלא העולם החומר פועל, אלא המצוות פועלות והעבירות פועלות. ואם נלך עוד שלב הלאה, גם זה שוב רק דמיון. למה? כי הפרטיות היא דמיון. בעצם בעצם זה לא אני ולא אתה, אלא כולנו איברים של בריאה אחת, כמו שהשם אחד, ככה העולם הוא אחד. הבורא הוא אחד, ולהבדיל גם הנברא הוא אחד. אלא כל איבר שלנו מרגיש את עצמו, אבל בעצם אנחנו איברים של בריאה אחת גדולה, אז הפרטיות שלנו היא דמיון. אלמא דפירודה הוא דמיון. ואם נלך עוד שלב הלאה, גם הבריאה כולה היא דמיון. באמת אין עוד מלמדו. המציאות האמיתית היא של הקדוש ברוך הוא בלבד. אלא שאנחנו בעולם הזה לא יכולים להשיג את המדרגות האלה. צריך לדעת את זה בשכל, אבל אי אפשר לחיות עם ההכרה הזאת. מי שחושב שהוא יכול לחיות עם ההכרה הזאת עושה שקר בנפשו. אנחנו כאן בעולם נמוך ולא יכולים לחיות עם ההכרות של עולם גבוה יותר. אבל צריך לדעת שהן קיימות. רב חיים בלוז'נר אומר שלכן אומרים ברוך הוא בסס על הגמרא שלכן אומרים ברוך שאין פעוד מלכותו לעולם ועד בשקט לפני שזה ירידה מהמדרגה הקודמת. קודם אמרנו השם אחד אפס זולתו הוא אחד ויחיד, אז אנחנו אומרים לא, יש מלכות, מלכות כבר מחייבת שיש עם, אין מלך בלי עם, אז יש בורא ויש בריאה, אז לכן ברוך שאין פעוד מלכותו לעולם ועד ירידה לעומת ההכרה אמיתית שהשם אחד. אלא אנחנו בעולם הזה לא יכולים לחיות עם ההכרה שהשם אחד. אנחנו מרגישים את עצמנו, אני מרגיש שאני רעב, אני מרגיש שאני עייף, אז אני מרגיש את עצמי. אנחנו לא יכולים לחיות עם ההכרה האמיתית. בעולם הזה צריכים להתנהג על פי הכרת העולם הזה, אבל לדעת שיש דבר יותר גבוה. חז"ל אמרו שכשרבי עקיבא וחבריו נכנסו לפרדס, אז רבי עקיבא אמר לחבריו, כשאתם מגיעים למקום אבני שיש טהור, אל תאמרו מים מים. משום שנאמר דובר שקרים לא ייקום זה נגד עיניי. אז ודאי זה דברים נסתרים, ואני לא יודע נסתר, אבל קצת איך שאפשר בניגלי אולי להבין אותם. שמעתי את זה קצת מרד גדול אחד. הרי יש כאן קושי. פשיטה שהשיש לא צריך לומר מים, מהי כמה שמלנשא, שהשיש לא צריך לומר מים, ולמה הוא צריך לומר משום שנאמר לדבר שקרים לא יקון נגד עיניי, לדבר שקר תרחק, לקושי הזאת אפשר להתפלפל, אבל אני לא רוצה כעת לקראת לפלפולי. ודאי ששיש, זה שיש, ומים זה מים, מה רבי עקיבא רוצה להגיד בדבר הזה? שהשיש זה דבר קשה וחזק, זה רומד על מידת הדין, אבל באמת מידת הדין גם היא נובעת ממידת החסד. למה עושה הקדוש ברוך הוא דין בעולם? מפני שהוא רוצה להיטיב לעולם, ויש צורך לעולם, אז הוא מיטיב. אז באמת השורש של השיש זה המים. מים הרי רומד על מידת החסד. השורש של הדין זה המים. ובעולם הבא, אם אתה משיח, אולי כבר נכיר שבעצם הדין כולו רק חסד. ולכן לעתיד לבוא אין ברכת בעיין האמת, כפי שהגמרא אומרת, רק ברכת הטוב והמיטיב. כי בעתיד לבוא נראה שכל הדין הוא חסד. אז רבי עקיבא מזהיר את חבריו שהם הרי יגיעו להכרות עמוקות כשיכנסו לפרדס, שידעו שבעולם הזה אסור לנו להתנהג עם ההכרה הזאת. גם אם אני מכיר בשכל שכל האסונות בעולם הם כולם חסד וטובת השם, בכל זאת בעולם הזה אסור ללברך על הרעה הטוב והמיטיב. בעולם הזה על חס ושלום אם תהיה רעה אני חייב לברך דיין האמת ולא הטוב והמיטיב. למרות שבשכל אני מבין שהכל זה הטוב והמיטיב, אבל ברגש זה שקר. בעולם הזה אין לי הרגש הזה, אז לכן אסור להתברך בעולם הזה הטוב והמיטיב על הרעה. זה הכוונה, שלא לומר לשי שזה מי. אבל צריך לדעת שכל דוד רחמנא ליצלן אביד. הידיעה צריכה להיות, אבל ההכרה לא יכולה להיות בעולם הזה. צריך לדעת שיש גבול להכרה שלנו. אנחנו בעלמא דשיקרא, אנחנו לא חיים באמת האמיתית. צריכים להתנהג לפי האמת שלנו. התורה נתנה מצוות רבות על פסח, יותר במועדים אחרים, יותר בדברים אחרים. בקורבן פסח יש המון לבים ועשיים במצה ומרור וסיפור יציאת מצרים וכן הלאה, מרבים לספר. ואחר כך, אחרי שישבנו חודש שלם ועשינו סדר בבית, ביארנו חמץ ומכרנו ושרפנו וביטלנו ואחרי כל זאת ישבנו לילה וסיפרנו יציאת מצרים ואכלנו מצה ומרור בזמן הבית גם קורבן פסח ושתינו ארבע כוסות והכל וסיפרנו יציאת מצרים. התורה לא מסתפקת בזה, שבעה ימים תאכל מצות בלי אף כזית חמץ בבית, ואחרי זה אתה צריך עוד ועוד לזכור יציאת מצרים, שבת וציצית ותפילין, כמה וכמה מצוות זכר יציאת מצרים ולהזכיר יציאת מצרים ביום ולהזכיר יציאת מצרים בלילה. למה צריך כל כך הרבה? טוב, צריך לזכור יציאת מצרים, אז תשב לילה אחת ותספר יציאת מצרים. למה צריך יומם ולילה להזכיר יציאת מצרים וכל כך הרבה דברים? מפני שיציאת מצרים היא יסוד האמונה ויסוד ההכרה, למען תהיה תורת השם בפיך, והעולם הזה מזכיר את ההכרה הזאת. בעולם הזה אתה רואה טבע מול העיניים, ואתה צריך לשנה לעצמך שאין טבע, אתה צריך לדעת שאין שיש, יש רק מים. שני הדברים יחד, אתה צריך לדעת שבגלל חטא אדם ראשון אתה מוכרח להתנהג על פי טבע, ומצד שני אתה צריך לדעת שבאמת הטבע הוא לא טבע. באמת יציאת מצרים היא יסוד האמונה, כשהשם מתגלה לנו בהר סיני, אומר לנו, לא אומר אנוכי השם אלוקיך אשר בראתי שמיים וארץ כפי שהכוד הרי מקשה, אלא אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים, שזה צריך להיות אצלך יסוד האמונה. והעולם הזה מחריש את האמונה, כאילו אתה שומע על כל מיני כוחות פועלים בעולם, פה הממשלה ופה ההסתדרות ופה הצהל ופה האמריקאים, ואתה צריך לדעת שכל אלה עין ואפס. באמת מה שקובע בעולם זה דבר השם, אתה מוכרח כל פעם לשנה לעצמך. מצרים היא העדות שהכל, כמו שהרמב"ן אומר, שכל מעשינו ומקרינו אין בהם טבע ולא מנהגות של עולם כלל. יחד עם זה מצרים היא גם יסוד הכרת הטוב, אמנם צריך להודות להשם על כל נשימה ונשימה שהשם נותן לנו, אבל במיוחד שהשם גבר עלינו חסדו מכל אומה ולשון, שניסה אלוקים לבוא לקחת לו גוי בקרב גוי במסות באותות ובמופתים. אז זה יסוד הכרת הטוב, שזה יסוד גדול לכל התורה כולה, הכרת הטוב. אז בגלל שני הדברים היסודיים האלה, יציאת מצרים תופסת אצלנו מקום כל כך גדול ויסודי בעבודת השם שלנו.